רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן כן, ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. כפי שאתם יכולים לראות, האולפן הערב מלא ויהיה מלא בהפתעות נעימות. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. היו הרבה כותרות השבוע, אבל החשובה ביותר הייתה לפנות בוקר, שעון ישראל, בפגישה הדרמטית של שורדי השבי עם הנשיא טראמפ. הנשיא שפגש שבעה מהם הציב אולטימטום לחמאס, או שחרור כל החטופים או מתן אור ירוק לישראל להשלים את העבודה. חוץ מזה, ממשלת ישראל נגד עם ישראל, וזה לא חדש, בכל מה שקשור בצורך להקים ועדת חקירה ממלכתית. כאילו אין אלפי הרוגים ופצועים, כאילו אין טראומה של חטופים ומשפחות ששכלו את יקיריהם. מבחינתו של נתניהו, מבחינתיו של נתניהו את לוין, הכל פוליטי. לא יעזור לכם חברים, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום. והוא ביום שבת, זה כבר נושא אחר, ולשם כך התכנסנו כאן. ביום שבת אנחנו נציין בישראל ובעולם את יום האישה הבינלאומי. אנחנו נעסוק בתוכנית, בנושא, בהרחבה, עם שתי נשים יזמיות, עסקיות וחברתיות. לצידי לוסי מור לבנה, ערב טוב.
ערב טוב.
ויושבת גם איתנו נטלי ברוך, ערב טוב.
ערב טוב.
והצלחה. אנחנו נשאל אתכן מה המשמעות של היום הזה עבורכם ב-2025, האם עדיין צריך לציין את היום הזה. גם נמצא איתנו על הקו ישראל דהן, וגם אותו אנחנו נעלה, אבל לפני כן אני אומר ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם, וגם לטכנאי השידור שלנו אברהם רואקר.
אבנר.
אבנר. למה אמרתי אברהם?
לא יודע, הסכמי אברהם אולי.
הסכמי אברהם.
כן, כי אתה בפנטזיה של ועדת חקירה ממלכתית.
כן, כן, ועדת חקירה, הסכמי אברהם.
בסדר.
אבנר רואקר. טוב, שוקי, אני כל הזמן, כל תוכנית אני שואל אותך על מה הכותרת המרכזית שלך השבוע. אתה מוכן? אני לא רוצה לאמר אפילו, כי אתה כל פעם מפתיע אותי מכיוונים חדשים, מרגשים מאוד. אני חשבתי לשאול אותך על יום האישה, אבל אני לא...
שאל? אני יכול לדלג גם על הכותרת.
אני לא רוצה
להסתכל. יש כל כך הרבה כותרת. לא, לא, תשאל, אני מרשה לך, אני מרשה לך. שאל.
לא יודע, אני... תגידי. אם היית. אם אני מרב מיכאלי.
אוקיי.
אז אני אשאל אותך, שוקי, איך את מציינת את היום הזה?
מחכה שנפתלי יזמין אותי לארוחה במסעדה על חשבונו.
וואה. עליי, סגור, הלאה. מה הדבר הנוסף?
הצלחתי.
הכותרת הבאה.
הכותרת הבאה, אתמול מונה רמטכ"ל.
כן.
חדש לצה"ל, רב אלוף אייל זמיר. תפקיד כבד משקל, במיוחד בתקופה הגורלית הזאת. הוא נכנס בתקופה שישראל מתמודדת עם כל מיני זירות, עם כל מיני לחצים מדיניים כאלה ואחרים. תוך כל זה, אנחנו הרי חייבים, לא יכולים להיות משהו אחד. ארצות הברית מציעה 10 חטופים חיים תמורת 60 יום של
הפוגה,
של הפוגה. ואז עוד פעם אנחנו בדילמה, להשיב חטופים הביתה, או השלכות הביטחוניות שיקרו מזה. בתוך כל המערכת הזאת, חיל האוויר מפציץ, תוקף בעזה היום, ועושה שם קצת סימנים.
אני רוצה לשאול אותך, שוקי, משהו על הטקס אתמול. תגיד לי, זה היה מכובד ששר הביטחון היה צריך להעליב את הרמטכ"ל היוצא? הרצפה שלך, התקרה שלו היא הרצפה שלך, הוא אמר לאייל זמיר.
אני חושב שלא.
זה מכובד?
לא, אני לא חושב שזה מכובד. אני חושב שאת ההערות האלה אפשר לשמור ליום אחר. צד שני, גם הרמטכ"ל לא בדיוק היה צופה נופים כשהתחיל לדבר על ועדת חקירה ועל ערכים ועל משפט. אוקיי? אז זה כאילו, הייתה שם הקיצה אחת מול השני. תראה, אני שמעתי מה שהצלחתי להבין מהרמטכ"ל החדש. הוא החליף היום סבב של אלופים.
כן.
הוא ממש עשה חריש.
כן.
הוא קיבל תוכניות מאלוף פיקוד דרום. והוא חזר אליו ואמר לו, אדוני, זה לא מוצא חן בעיני התוכניות האלה, זה רק הגנה, אני רוצה תקיפה. אני לא רוצה רק להגן, אני רוצה להיות אפקטיבי.
כן.
הוא דיבר על דברים שאתה יודע, שפתאום לא היו ולא נשמעו בצבא, אוקיי?
Mm-hmm.
וזה היה החשוב שיש פה בסיפור, שנראה שהוא הבן אדם הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון. Okay. אם מערכת הביטחון, שר הביטחון לא יודע לשלוט על הפה שלו, וכבר הוכחנו את זה שהוא
כן.
נסע אז לנתיבות, אתה זוכר?
כן, כן.
אז הוא לא יודע לשלוט על הפה שלו, אבל לפחות בא אחד שכן יודע לעשות את העבודה כמו שצריך, ופחות דיבורים. אני מאוד מקווה שהוא לא יהיה כמו כל הרמטכ"לים שדיברו גבוהה גבוהה וירדו. מעבר לזה, היה משלחת של החטופים שנפגשו עם טראמפ בבית הלבן, כל אחד עם הסיפור האישי שלו. וכשאתה מסתכל על כל מצבור האירועים, אתה מצליח להבין ששום דבר פה לא סגור. אוקיי? אתה לא יודע איזה מהלך יקבע את הדרך הנכונה, אתה לא יודע מה יקרה ומה אתה תעשה. אני רק יודע דבר אחד, גם ברגעים הכי קשים, אנחנו לא מוותרים, לא על החטופים ולא על התקווה.
אמן.
זה הכי חשוב.
יפה אמרת, שוקי. טוב, אנחנו נפתח את התוכנית במה שמסתמן כתחילתה של מלחמת סחר עולמית. הנשיא טראמפ הבטיח וקיים לפתוח את שערי הגיהנום לא בעזה, אלא מול קנדה, מקסיקו וסין. ארצות הברית הכניסה לתוקף את הטלת המכסים של 25% על יבוא סחורות ממקסיקו וקנדה ו10% מסין. הסינים כועסים ועדיין לא אמרו את המילה האחרונה. קנדה לא מבזבזת זמן ומורידה מוצרים אמריקאים מן המדפים, ונשיאת מקסיקו מאיימת, גם לנו יש תוכניות שיחאיבו לארצות הברית. ווול סטריט, גם התגובה שם לא יחרה לבוא, והיו ירידות שערים. ואנחנו אומרים, ערב טוב לפרשן שלנו בלוס אנג'לס, ישראל דהן.
ערב טוב.
בוקר טוב לך שם בלוס אנג'לס.
כן, בוקר טוב. בוקר, ערב טוב שוקי, נטלי.
כן, תודה. תגיד לי משהו, ישראל. הוא הולך עד הסוף, הוא לא ממצמץ.
הוא בכלל לא ממצמץ. אני אמרתי את זה בכמה שידורים האחרונים שדיברתי איתכם.
נכון.
אני אמרתי שהוא לא יקנה. תראה, בקשר לבורסה, הבורסה אולי יורדת, אני לא חושב שהוא... זה יפריע לו קצת, אבל אם שמעתם אותו בנאום, הוא דיבר גם לעם האמריקאי. הוא אמר להם, תהיו פיישנט, תהיו סבלנים איתי. אבל אני אביא אתכם למקום הכי טוב בסוף. ובמשך הרבה שנים, אמריקה, יש פה בעיה עם המיסים, עם המכס. במשך הרבה שנים הדבר הזה לא טופל. תראה, מה שטראמפ רוצה, והוא אומר את זה בצדק, הוא אומר, אני רוצה שוויון. שוויון, reciprocal. אתה תחייב אותי 10%, אני אחייב אותך 10%. אתה תחייב אותי 25%, אני אחייב אותך. הייתה לך סתם דוגמה.
כן.
הודו למשל, מחייבת את האמריקאים 100% מיסים. זה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. מקסיקו וקנדה, כל המכוניות מיוצרות במקסיקו, מיוצרות בקנדה, מביאים את זה לפה במכס קטן מאוד. אז הוא אומר, לא, אתם לא יכולים לעשות, אתה רוצה לייצר את המכונית במקסיקו, בקנדה? אין שום בעיה. אתה תחייב אותי 20%, אני אחייב אותך 20%. דרך אגב, זה קרה אתמול, שלשום, סליחה, חברת הונדה החליטה להעביר את כל המפעלים שלה ממקסיקו לארצות הברית. ייצור בתוך ארצות הברית, ואז אין שום מכס.
ישראל, זה בדיוק הייתה השאלה שתכננתי לשאול אותך. כי אנחנו מדברים על קנדה ומקסיקו וסין, שהם היצרניות המובילות למשק האמריקאי. ואם היום הוא הולך להטיל מיסים, ולדעתי הוא יעלה עוד את המיסים, כי אתה שומע את ישראל, הוא מאוד מרוצה ממה שטראמפ עושה, הוא תומך בו, איך אומרים?
חד משמעית.
לא יהיה מצב שהוא יגיד, אתם יודעים מה, אני מוריד את המיסים לעסקים פה, תחזרו לארצות הברית, תפעילו פה את כוח העבודה, תורידו את האבטלה, תשפרו את הכלכלה, והנה אנחנו מסתדרים בלי להביא דברים ממקומות אחרים.
בדיוק מה שאתה אומר. וגם הוא אומר, בתוכנית שלו, הוא יכול להביא לארצות הברית, ליצור מלא מקומות עבודה, דבר אחד. דבר שני, ייכנס הרבה כסף לאוצר האמריקאי. מדברים על $2 trillion בשנה. זה סכום מטורף. תראה, אנחנו בדפיסט של $37 trillion. עזוב, לא ניכנס מה שהוא עושה עכשיו עם המוסדות הממשלתיים ואילן מאסק, זה בתוכנית אחרת. כן. כי זה, מה שהוא עושה פה זה משהו מטורף.
אבל שים לב שהקנדים מתחילים להוריד מוצרים מהמדפים, מאיימים על ארצות הברית בעניין של תחנות כוח וחשמל לאזור מישיגן, ניו יורק ומה?
נפתלי, אני לא מתרגש מזה. בכלל לא. הקנדים עם כלכלה לא טובה, הכלכלה שלהם היא בבעיה, והיא תמשיך להיות בבעיה. זה שאמריקה קונה מקנדה הרבה מוצרים, והם יורידו עכשיו איך הוא הגדיר את זה פעם שעברה, את הקורונה, לא קורונה, את הבאדווייזר.
כן, הבירה.
זה לא מעניין את טראמפ, הבאדווייזר, זה מעניין אותו מי ישתה בפוטבול. את הבאדווייזר שלהם. הוא מעניין אותו דבר אחד, אתה תחייב אותי 20%, אני אחייב אותך.
רגע, כמה פערים מבחינת החוב בין ארצות הברית לקנדה כשמדברים על יבוא וייצור של חומרים?
זה נעמד למעלה מ-200 מיליארד בשנה.
200 מיליארד דולר.
בוודאי. אז אתה רוצה שהקנדים עכשיו יפסידו סכום כזה? אני שואל אותך, ככלכלן, הם יעשו את הטעות האיומה. אתה יודע, אני רוצה להגדיר את טראמפ בצורה מאוד פשוטה. הוא לא בא ומצהיר ואני ככה ואני אעשה. לא. תראה מה הוא עשה לבחור הזה מאוקראינה. הוא הביא אותו, הוא לא רצה. תשמע, אמריקה זה כסף. לא, זה לא, לא, תקשב, זה כסף, אני משלם מיסים בארצות הברית, כמוני משלמים מיליונים. אמריקה נתנה לאוקראינה $350 מיליארד בשלוש שנים. למה אנחנו צריכים לתת את הכסף from the taxpayer? אתה יודע מה אמר טראמפ ב-350 מיליארד דולר? הוא יכל לשקם את כל הצי האמריקאי שלו.
לא, אם אתה גם מסתכל, אם אתה גם מסתכל בהשוואה למה שאמריקה נותנת לעומת אירופה, אז יש מרחק באיפר בין ההוצאות, בין הכסף שהאמריקאים מוציאים החוצה לבין כלל אירופה. עכשיו, אני שואל את עצמי ושאלתי את השאלה כל הזמן, מה הבנפיט? מה יוצא לי מזה שאני נותן כסף לזילנסקי ואני נותן כסף להודים ואני נותן כסף לסינים ואני מאשיר את כולם ואני, הכלכלה שלי והמשק שלי הולך וקורס?
אז זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא אמר את זה בנאום שלו. America first. הוא לא מעניין אותו. דיברנו על זה כמה פעמים בתוכניות שלכם. זה לא שלום מעניין אותו מאירופה או מהודו או מסין. הוא רוצה America first.
אבל יש התנגדות למהלך הזה של טראמפ בתוך ארצות הברית?
מה פתאום?
לא חושב.
ההפך.
מה? מה?
ההפך. ההפך, אפילו חלק מהאנשים שמתראיינים כדמוקרטים, לא אנשי ממשל וזה. הם בא, אתה יודע, הם לא היו חשופים לכל הדברים האלה. הם לא ידעו, אתה יודע, אמריקאים ממוצע בטקסס, בטנסי, יודע שאוקראינה קיבלה 350 מיליארד? לא. ידע ש בעיראק נתנו להם 20 מיליון דולר בשביל הססמי סטריט, לאיג'יפט נתנו 40 מיליון דולר בשביל
התיירות.
בשביל התיירות שלהם.
נכון.
תגיד, זה נשמע הגיוני, אבל עוד פעם, אני חוזר, אני מדבר כאמריקאי היום, אני ישראלי, אבל אני משלם מיסים, ואני משלם הרבה מיסים, באמת, אני אומר לך, זה לא ייתכן שכמוני מיליונים ישלמו מיסים בארצות הברית, והכסף הזה ילך למקומות לא נכונים. אני בעד שיתנו למדינת ישראל את התקציב, ויתנו להם תחמושת, אתה יודע מה, אני מוכן לשלם עוד. אבל שזה הולך למקומות לא נכונים, אני נגד זה. אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לך לפרטים, לכספים שנתנו, שזה פשוט מצחיק. לא ניכנס לזה, זה פשוט מצחיק, מגוחך, כן. ותפסו את הדמוקרטים עם המכנסיים למטה. תשמע, הוא הסביר את זה גם בנאום שלו.
כן. תגיד לי משהו, והכל עושה רושם שהכל התחיל עם הפנטניל שמיוצר בסין ועובר למקסיקו וקנדה, משם חוזר לארצות הברית וזה הפך למגפה של ממש.
תראה, זה היה טריגר.
זה היה טריגר. לא, ודאי, ודאי. אבל זה היה טריגר.
אבל זה היה טריגר, אבל תקשיב, ביידן לא היה אכפת לו מזה. קמלה הריס לא הייתה אכפת לה, היא לא ביקרה פעם אחת בגבול. זה לא היה אכפת לה, ייכנסו, לא ייכנסו. שילמו, אני אתן לך פשוט, שילמו 54 מיליון דולר לבתי מלון בניו יורק, לתת למאגרים לישון, זה נשמע לך הגיוני?
אוקיי, אז לאן זה הולך, ישראל? לאן זה הולך, מבחינתך?
עד הסוף.
עד הסוף זה אומר מלחמת סחר, הסינים אמרו...
זה לא תהיה מלחמת, לא.
הסינים אומרים, אם הוא רוצה מלחמה, אנחנו נלך איתו עד הסוף.
לא, תקשיב, קודם כל...
מה, אתה רוצה מלחמת עולם, ישראל?
לא.
מי יעלה לשידור?
תקשיב, לא, אני אסביר לך. זאת לא תהיה מלחמת עולם, זאת תהיה מלחמת שכר. אתה שאלת אותי על הסכום עם קנדה. כן. אם אני לא רוצה להגיד לך את הסכומים בין סין לארצות הברית. סין מחר, אם סוגרים לה את המפעלים שלה, אתה יודע כמה אנשים רעבים בסין לאכול? לא יכולה לעשות את זה. אני, תראה, טראמפ הוא בא בהתקפה, אני מאמין, כן. שזה ייגמר אולי לא ב-25%, אבל זה ייגמר בסכום מאוד מאוד טוב לארצות הברית.
אני מעריך, סדר גודל של ה-15% יהיה רצה אותו.
אני חושב שכן.
כן, יכול, תראה, הוא מתחיל גבוה, אבל הוא יעשה, הוא
זה ביזנס. טוב, זה כבר ביזנס.
זה ביזנס.
זה ביזנס.
בדרך אגב, אני אספר לך. בדרך אגב. זה לא רק בא מטראמפ. טראמפ, כשהוא נבחר,
כן.
הוא לקח איתו, הוא ביקש מאיש מאוד מאוד טוב, איש יהודי, שבאחד התוכניות שלכם אני קצת ארחיב עליו, איש פשוט מדהים, הוא בחר, הוא ביקש ממנו, קוראים לו הווארד לטניק, לא יודע אם שמעתם עליו?
לא.
הוא לקח אותו להיות השר של הכלכלה, המסחר וכך. הוא פשוט ביקש ממנו, טראמפ ביקש ממנו, שיבוא לעזור לו. והוא בא, ראה את כל הדבר הזה, והוא איש... הוא תומך אדיר למדינת ישראל.
טוב.
הוא ביליונר.
יופי. שאלה אחרונה.
אוקיי. אנחנו שמים לב, גם אני, גם נפתלי, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, שלכל דבר שטראמפ עושה, יש תג מחיר. בין זה עם הקנדים, בין זה עם זלנסקי, בין זה עם הסינים. ושאלנו את עצמנו את השאלה הפשוטה, מה התג מחיר שאנחנו נשלם על כל העזרה שאנחנו מקבלים היום מטראמפ?
אני לא חושב שיהיה תג מחיר, לא.
לא, גם אני לא.
אני לא מאמין.
אני לא יודע.
אני אגיד לך מה התג מחיר.
זה יותר מדי אמיתי.
אני אגיד לך מה התג מחיר.
זה יותר מדי טוב כדי להיות אמיתי, זה הבעיה.
הוא יחייב אותנו לעשות עוד בר מצווה לבן של...
לא, אני אגיד לך למה...
לבן של מלניה בירושלים.
בירושלים, בכותל.
כן, בכותל.
לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך גם למה...
שאלה עם גול כנופי אשר אתך.
זהו. ישראל...
אני אגיד לכם למה לא...
משפט, אבל ממש משפט חזק שלך לסיום, כי אני מרגיש את החום זורם באורכיי.
סליחה, מה?
לא. ישראל.
משפט לסיום.
משפט לסיום, ישראל.
משפט לסיום? אני חושב שכל מה שטראמפ עושה בעולם זה שינוי לטובה. גם לארצות הברית, וגם לעולם כולו, ובמיוחד למדינת ישראל.
יפה מאוד. כל הכבוד. תשמע, אנחנו מציינים היום באולפן את יום האישה הבינלאומית, ואתה מכיר את שרית חדד, ישראל?
בטח, היא הייתה בחתונה שלי.
טוב. אז יש לה שיר מרוץ החיים. אז אנחנו...
לא, הזמנתי אותה כשהתחתנתי. הזמנתי אותה לה... היא שרה בחתונה שלי.
יאללה. הכל... הכל מתחבר.
אני לא רוצה לעשות סרטומת לאילטון, זה...
לא, לא, זה בילטון, כן. טוב. אוקיי, ישראל. היה כיף לדבר איתך. תודה רבה. סוף שבוע נעים.
סוף שבוע.
שרית חדד, המרוץ החיים. כן, כן, שרית חדד מרוץ החיים, והיא באמת עשתה שינוי מדהים בפרפורמר שלה. ואנחנו עוברים לנושא המרכזי הערב, הוא יום האישה הבינלאומי, יום שמציינים את המאבק למען שוויון זכויות לנשים, ואת מאבק הנשים לצדק, לשלום ולקדמה. ערב טוב לשתי האורחות שלנו הערב באולפן, לנטלי ברוך, יזמית חברתית, ואת תספרי לנו עוד מעט מה זה אומר, וללוסי לבנה מור, יזמית עסקית, וגם את תספרי לנו מה זה אומר. שוקי, את בתור יזמית, את רוצה להגיד משהו על, על היזמיות האלה שלנו הערב?
כן, קודם כל, אני לא יודע למה זה, זה לא אמור להפתיע שיש יזמיות.
בהחלט.
כשהן עושות את העבודה, הן עושות אותם טוב. אני מבחינתי לא, אין לי הבדל בין גבר לאישה.
שמעון פרס, הנשיא המנוח, העסיק נשים בלבד, מנכ"לית בית הנשיא, רכזת זה הדובר.
אתה יודע כמה החלום שלי שיהיו פה יותר שדרניות משדרנים?
באמת?
בחיי, באמת, אמיתי, אמיתי לחלוטין.
אתה יוצא בקריאה נרגשת
עכשיו. כן, לגמרי, שדרניות, אני היום עכשיו קיבלנו שניים, ויש עוד איזה חמישה, אז אנחנו מתקדמים. אני רוצה להגיע למצב שהצד הנשי יהיה יותר מהצד הגברי, כי דווקא עם הצד הנשי אפשר להגיע להרבה יותר מקומות.
נטלי ברוך, יזמית חברתית. איך מגיעים לתחום הזה ומה זה אומר?
יזמות חברתית זה למצוא פתרונות חדשניים בנושאים חברתיים, נושאים שקשורים לרווחה, לחינוך, לעוני. אני שנים רבות עובדת במגזר השלישי, בעמותות, ניהלתי עמותה, עובדת בפרויקטים בעמותות, שרוב העמותות גם שעבדתי זה עם נערות, עם נשים במצבי סיכון, בגלל זה הנושאים האלה גם קרובים לליבי. אני גם חוקרת מגדר באוניברסיטה, דוקטורנטית.
התקדמנו?
בהחלט, התקדמנו מאוד. יש כמובן עוד טעון שיפור, עוד דברים שיש לעבוד עליהם.
למשל, התפרסם דוח של משרד האוצר, שבכל מה שקשור במחויבות להעסיק נשים במגזר הציבורי, בתפקידים כמו דירקטוריונים ואחרים, הממשלה אפילו לא הגיעה ל-20% מהמכסה.
אני חושב שאף ממשלה לא הגיע.
כן.
לדעתי, אף ממשלה לא הגיע. גם אם אתה מתייחס לזה, אז תתייחס גם לנושא של השכר. שבאיזשהו מקום, כשרואים אישה, אז פתאום השכר
צונח
באיזשהו מצב מסוים, ואתה יודע, קשה לי להבין, כי יש היום מנכ"ליות שעושות חיל ואימפריה, ושמים הרבה מנכ"לים אחרים, גם מפה וגם מפה, בכיס הקטן, אז קשה לי להבין למה זה צניחה כזאת.
לוסי, איך זה אצלך בחברה?
אני גם חושבת שעדיין אין שיפור, כאילו. אני חזרתי עם תערוכה בפריז, הייתי אתמול.
כן.
של תחום של חומרים מרוכבים. ובדיוק אמרתי לבחורה שהסתובבתי איתה, לאשת מחירות שלי, שתסתכלי, בפריז, אירופה, 85-90% זה רק גברים שם. רק גברים. אני מסתובבת שם ואני הבלונדה היחידה, כאילו. אז כן, עדיין נשים עם כל מה שקורה.
אבל את רואה למשל בסיורים שאת עושה בחול, את רואה הבדל בין מה שקורה בחול לארץ? או שאת אומרת, התמונה שאני רואה שם היא פחות או יותר התמונה שאני גם רואה פה?
כן, אני חושבת שגם בארץ, בתחום שלי אין כמעט נשים, זה רק גברים. כל הלקוחות שלי הם גברים.
ספרי קצת על התחום שלך בבקשה.
החברה שלי עוסקת ביבוא של חומרי גלם לתעשיית המרוכבים. תעשיית מרוכבים זה כל המוצרים שעושים שמורכבים ממספר חומרים. כמו מתקני התפלה, מטוסים, רכבות, מזלטים, בריכות, אין סוף של מוצרים שאפשר לעשות. חלקם מוצרים תעופתיים. אנחנו מייבאים את החומרים האלה ומספקים לתעשייה.
אז מה מייחד? זאת אומרת, למה העדפה היא לגבר למשל ולא לאישה?
איפה?
בתעשייה שלך.
כמה
אנשים יש, אני דווקא מדבר עלייך ספציפית, כי כשישבנו בחוץ, את נראית לי אישה עם הרבה ביטחון, את יודעת מה את רוצה, איך אומרים, הדברים קטנים עלייך. אז אני אומר, למה פתאום אני מעדיף, יעדיפו גבר למשל, למה לא אישה תעשה?
כי אנחנו עדיין בחברה פטריארכלית, שהגברים הם די שולטים, הם במקצועות, בראש הפירמידה, מבחינת הרבה תפקידים, במיוחד בתחום הטכני. נשים פחות נמצאות שם.
בגלל שהיא אישה, אז היא לא יודעת טכני.
זה עניין של לימוד, של חברתיות.
זה קשור גם להסללה. הסללה כבר, המגדרית מתחילה כבר בתיכון, את מי שולחים למגמות של טכנאות, ומי שולחים למגמות של מזכירות, של טיפול. יותר רגילים שנשים הם אלה שהם בקר, בטיפול, עובדות סוציאליות אנחנו רואות ורואים יותר נשים. אז פחות נשים הולכות למדעי המחשב, למקצועות טכניים וכדומה.
אני חושבת שכן יש שינוי, זה כאילו תהליך עד שזה קורה, את יודעת, כל הדור החדש עד שהוא יגיע
לתקורים אחרים,
אבל כרגע בגילאים שלנו עם התקופה שאנחנו גדלנו זה...
אם היה מצב שהממשלה למשל הייתה מאמצת את השוויון בין חברי כנסת לנשים וגברים, אני חושב שזה היה מחלחל למטה, ישר למטה, וזה היה מצמיח, כי אני מנסה להבין, רואים אישה, אומרים, היא עובדת מהרגש, והגבר אין לו רגשות, כאילו, את יודעת, זה מפתיע אותי שאנחנו עדיין בשנת 25, ואנחנו עדיין צריכים לדבר על דברים שהם צריכים להיות טריוויאליים, הם צריכים להיות נחלת כולם, ובלי קשר לדת גזע.
חינוך זה עניין של דורות, שנים, זה לא קורה ברגע אחד. אני חושבת שאנחנו התחלנו לצעוד בכיוון. במקצועות אני חושבת שהיותר מתוחכמים, רפואה וכאלה, אני חושבת שכן, יש הרבה יותר איזון. במקצועות היותר פשוטים, או בעניינים של יזמות, שצריך קצת יותר אומץ, אז גם אנשים פוחדות, וגם נתנו להם פחות הזדמנויות, אז... בשילוב הזה אולי זה פחות בא לידי ביטוי.
נטלי, כשאת נפגשת בכל מיני מקומות בארץ, איפה את רואה את הבעיה הזאת?
אני רואה את הבעיה הזו גם הרבה בפריפריה, פריפריה לעומת מרכז. אני גם רואה... קודם צריך לעבוד על שוויון גם, זה משהו שהוא הרבה יותר מנשים וגברים. את השוויון בשכר, בתי ספר עיוניים בשכונות, בערי פריפריה, וכמו שאמרנו, את ההסללה, ברגע שמדינה אומרת, אני לוקחת את הקבוצה הזו של נערות, זה צריך להתחיל אפילו מהגן, כל הנושא הזה של מגדר בשוודיה, לדוגמה, כבר בגל זה מתחיל. בבתי ספר, נערות, לעודד אותן, נערות אנחנו יודעות ממחקרים שהן בכיתה, אפילו פוחדות להצביע ולדבר, שמה הן ייחשלו. הן מצפות מעצמן ליותר, אז לעודד, למנהיגות, ליזמות, אז עכשיו זה מתחיל.
זאת אומרת, מערכת החינוך...
את צודקת.
מקולקלת. בגישה, בתפיסה,
כן.
בערכים, בחינוך. ואז אני שואל את עצמי, איפה ההורים של אותם נערים שלא מגישים את ה... לא יותר דואגים לדברים האלה. זאת אומרת, אני בתור הורה, למשל, אני רואה היום את הנכדה שלי בת החמש, שהיא גדלה לערכים אחרים לגמרי. היא גדלה לעצמאות שלה, היא גדלה לרצונות שלה, היא גדלה לאין דבר כזה שהיא לא יכולה לעשות משהו.
הן מודעות לזכויות שלהן.
היא בת חמש.
כן, לכן אמרתי שהדור הבא היא אחרת.
ואתה נגעת בדבר שהוא שלי ואני לא מרשה לך ואני לא מקבלת את זה. אני סבא. אז מה? אבל זה שלי. והיא בת חמש. אוקיי? אז אתה אומר, אנחנו צריכים לשבת לעשות תוכנית על... למה צריך לחגוג את יום האישה?
כן, אני חושב ש...
כשהיא תגדל כבר לא יצטרכו אולי לחגוג את יום האישה.
אני מאוד מקווה.
אבל אני רוצה להטיל את האחריות על המדינה, לא ההורים הם אלה שצריכים לעשות. המדינה צריכה לתעדף את זה.
אני חושב ש...
ולתת דוגמה אישית.
כן, אני חושב שבכלל, כשאני מסתכל על הפריפריה, בלימודים, בנושאים, מה שנקרא מדעיים, או שפות זרות, או ה-AI למיניהם. אני רואה פה כמה מקדישים לנושא הזה במרכז, וכמה פחות מקדישים לנושא הזה בפריפריה. ואנחנו נמצאים בעידן שבו כל שנה אתה מאבד כבר את היכולת שלך להדביק את הקצב. זה במהירות האור. ולכן המוביליות והשוויון בהזדמנויות בתחום החינוך הוא הקלף המרכזי ביותר שהמדינה מחויבת אליו. ואם בקריית שמונה לא לומדים, הם לא מלמדים AI, כי אין מורים ל-AI או משהו כזה, אז המדינה צריכה להביא מערכת הוראה מחוץ לארץ אפילו, כדי ללמד אותם. כי לא יכול להיות שב-8200 עדיין 75% הם באים מהמרכז.
בהחלט.
זה, נכון. זאת נקודה שצריכה נכון. להטריד אותנו. אז יש את אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שהיא חשובה מאוד לכל הפריפריה, ויש את, הולכים להקים אוניברסיטה בצפון,
נכון.
אבל הרבה פעמים אני רואה שהרבה אנשים מצליחים, למשל בשוק ההון הישראלי, מגיעים ממקומות שבהם המוטיבציה האישית היא הייתה מרכזית. זה היה המוטיב המרכזי, המוטיבציה האישית שלהם להצליח, והם לא נופלים מאף אחד אחר. לוסי, איפה גדלת?
גדלתי בשכונת שפירה, שזה שכונה דרומית בתל אביב.
אז אנחנו קרובים, אבא שלי גדל שם.
כן. שכונת עוני, מהגרים, ההורים שלי היו מטורקיה, ו... התנאים הקשים נורא גרמו לי ברבות הזמן כאילו לא לנסות לברוח מהמקום הזה של המסכנות, של התלות, של התלותיות וכל הדברים האלה, וכן, תוך סקרנות ויזמות, כמו שהרגע אמרת, הרצון להיות, לא להיות שם, אז פתחתי עסק כשהייתי בת 32.
צריך אומץ בשביל זה.
נכון, כנראה שהיה לי ולא ידעתי, לא מה שהייתי מודעת, אבל ידעתי שאני רוצה לעשות משהו אחר.
היא חסנה בשפירה, השכונה בשפירה חיסנה אותך. אבא שלי, אגב, היה לו את המרפדיה הראשונה בשפירה.
כן.
ואז היא נשרפה, בטח עם ההורים בטוח.
ובגיל 32 את מחליטה להקים
עסק. כשהקמתי את העסק, היה לי בתחילת הדרך שותף מבוגר, ואני היפראקטיבית, שהתחלתי לרוץ קדימה, זה לא היה, לא התאים לקצב שלו, אז אחרי שנים ספורות מאוד נפרדו דרכנו, אני המשכתי, הוא פרש. וזהו, בזמנו פתחתי סניף נוסף בקריית ביאליק, ב-2008 מכרתי את הפעילות של החברה לכמה נחזקות,
כאלה דברים. והיום כמה אנשים את מעסיקה, ואת מי את מעסיקה בעיקר?
אני מעסיקה בעיקר נשים, אבל לא בגלל שאני מנסה לעשות אפליה מתקנת או מכוון. פשוט נשים הרבה יותר יעילות, אנחנו עובדים מעט שעות, אנשים עושות את העבודה בצורה יותר יעילה. אני בוחרת אותם לא בגלל שהן נשים, אלא בגלל שהן לפי האיכויות שלהן. אבל יוצא ככה שנשים הן פשוט יותר טובות, יותר יעילות, הן צריכות למהר להגיע הביתה לילדים, אז הן מספיקות לעשות את הכל הרבה יותר טוב.
הן כותבות, עונות, מדברות, כן. מתקשרות,
נכון,
מקלידות, ובו בזמן גם מספיקות להכין איזה משהו, כן. לאכול. אנחנו עושים פעולה וחכים לפעולה השנייה, אז זה בסדר. אבל את יודעת, הוא דיבר על יום האישה, ונתת באמת סקירה מאוד מעניינת, ואני שואל את עצמי, למה אנחנו כל הזמן מדברים על זה, וכל התוכניות על זה, דווקא ביום האישה? איפה אנחנו כל השנה?
כן, זה כמו שאמרה לדעתי,
משגע אותי,
איפה אנחנו כל השנה?
אפשר להגיד על זה, על כל הימים המיוחדים, יום המחלות הנדירות, יום ה...
אה, יש כזה?
צריך לדבר, כן, צריך לדבר על הכל כל הזמן, אבל טוב שיש יום כזה באמת, שאז גם כל הארגונים מוציאים דוחות, ואז מדברים על ההישגים של נשים, וגם מדברים מה עוד צריך לעשות, תראו כמה נשים עוברות הטרדה מינית במרחב הציבורי, כמה נשים נרצחות, יש עלייה, ואת כל הדברים האלה אנחנו עליהם צריכות לעבוד. אבל אתם
בשיח, הרי כשאתם בונות קבוצה של יזמיות חברתיות כדי לתקן משהו, לפעמים קורה שאתם מתאהבות יותר מדי בנושא, עד כדי כך שאולי אתם דוחות פתרונות אולי לכל מיני אוכלוסיות, או שמה... אתם רואות את עצמכם כגשר בין המדינה לבין החברה החלשה שלא קיבלה הזדמנות.
אז זה העניין של המגזר השלישי, השאלה היא אם לא המדינה צריכה לעשות את הדברים האלה, ולא שלל העמותות שהיום פועלות בחלל הריק הזה. שוב אנחנו מדירות את המדינה, והכל, כל הכסף הולך לביטחון, לנשק, לכל הדברים האלה שאנחנו...
והנושא שמאז השבעה באוקטובר, אני מבין שיש עלייה חדה גם בנשים יחידניות?
כן. היום יצא דוח גם שיותר נשים חד-הוריות הן אלה שמתדפקות גם על דלתות הרווחה, במצב כלכלי יותר קשה, גם בגלל המפונים שעברו.
וגם הפרנסה קשה, ואז כן, גם מתחילה. בחייה. אז זה מין מעגל קסמים כזה שכמעט נכון. קשה לצאת ממנו.
נכון.
מה אתם עושות בעניין הזה? למי אתם, איך אתם מטפלות?
אני מאמינה בסוגיה? בעצמה כלכלית. אני שנים עבדתי עם נערות, עם צעירות, הכשרה מקצועית שהמדינה צריכה לתת לנשים, ולא רק נשים שיצאו ממקלטים. עבדתי במקלטים, גם אחר כך נשים יוצאים ואין מעקב אחריהן. ולתת להם גם מקצועות שנדרשים, לא מקצוע שיש מעט פרנסה, הוא עדיין היא בתוך המעגל הזה של העוני, והכשרה מקצועית, חינוך פיננסי גם, וככה גם התלות בגברים יורדת, נשים יותר בוחרות, בני זוג, לא כאלה שיקלקלו אותם, אלא בני זוג שכן יחד הם יצמחו, וככה זה מתחיל.
תראה, אני די חושב שאנחנו מחכים למשהו שלא יקרה. אנחנו מחכים שהמדינה תעשה משהו. ולצערי, זה לא קרה בממשלה הזאת, זה לא יקרה בממשלה הבאה, וזה לא קרה בממשלה שלפני. הממשלה הפנימה והבינה שלמה להוציא כסף אם יש עמותות ואנשים שעושים את העבודה בשבילהם,
נכון.
כמו מה שאנחנו נכון. עושים פה, שיש לנו את העמותה של האוכל.
נכון.
אז אני אומר, אני שואל את עצמי, למה לא מתארגנים איזשהו עמותה מאוד גדולה, ופשוט להדליק את המדינה. להדליק את המדינה, כמו שסגרו את איילון בגלל החטופים,
כן.
לסגור את איילון.
או מחאת הנכים.
או מחאת, בדיוק. למה לא לעשות, לייצר את זה לכל השנה? כי את אומרת, ובצדק, אני מסכים איתך שאנחנו צריכים לקבל את הפתרון של המדינה. אבל לצערי המדינה אמרה, אוקיי, אם אני לא אתן, את תבואי, היא תבוא, אני אבוא, נקים משהו ביחד. ונתן, ואז אני לא מוציא כסף, אני יכול להשקיע בביטחון שנכשל, אני יכול להשקיע בחינוך שנכשל, אני יכול להשקיע בכלכלה שנכשלה, אני יכול אבל להשקיע, אני יכול לתת לדתיים עוד ישיבה, עוד הקצה, עוד כסף, ואנחנו לא מדברים.
אז יש את הבחירות, אני אומרת לבחור באנשים שביום הבחירות אומרים, אנחנו עושים למען הזולת, אנחנו עושים
שאמרה את מה שאנחנו רוצים שיהיה, תגיד, יש מפלגה כזאת?
זה לא רק מה הם אומרים, אלא לראות גם מה הם עושים.
יש מפלגה כזאת? לא. מכל הקשתות, מכל, לא משנה כבר ימין, כן. שמאל, מרכז, אין מפלגה ששמה לעצמה את הדגל החברתי, וזה נופל על האזרח. ואחר כך זה נופל על הילדים שלנו.
זאת מדינה שהיא החליטה שהאחריות האישית של האזרחים
שלהם.
עוברת על הכל.
נכון.
ואנחנו שומרים את החוק כי יש לנו אחריות אישית. ואנחנו הולכים למילואים כי יש לנו אחריות אישית לגורל המדינה. ואנחנו מחנכים את הילדים שלנו,
שלנו
כי יש לנו
זה
אחריות
הכל.
אישית.
זה נכון.
ולוסיה, אני סקרן לדעת איך קיבלו הילדים, איך היה לגדל ילדים קטנים ומנהלת עסק? הייתה איזו התנגשות באינטרסים האלה?
זה קשה, זה תמיד קשה, כאילו לנשים במיוחד, כי גם צריך לנהל את העסק וגם צריך לגדל את הילדים וגם להסיע לחוגים וגם לעזור במבחנים וגם רוצים קצת לטייל ולבלות, זה תמיד קשה, ונשים באמת...
אבל הילדים ש...
רגשות אשמה? רגשות אשמה?
רגשות אשמה זה מהרגע שאתה נהיה אימא, זה הולך בלתי נפשר בלי זה.
זה משהו ב-DNA, אבל הילדים של לוסי קיבלו את הדוגמה הכי טובה שיכול להיות. זאת אומרת, שגם אם היא אישה, היא יכולה לעשות ולהצליח ולהתקדם, וזה הכל תלוי בנו. זה הכל תלוי בחינוך שאנחנו נותנים. אני שואל, אנחנו מציינים יום האישה הבינלאומי. יש איזשהו שינוי ביום הזה, ביום שלמחרת, או שעשינו פסטיבל, מצעד, הרמנו דגלים כמו יום הגאווה, יצאנו לרחובות, התנשקנו, התחבקנו, ויום למחרת כולם חוזרים למחילה ונגמר הסיבוק. אתם מרגישות שיש משהו, יש טעם בכלל לחגוג את היום הזה?
אני אישית לא מרגישה שום דבר. חזרתי מפריז, כמו שאמרתי, אני עובדת, אני לא פעילה חברתית או משהו כזה. לצערי, אני לא רואה שום שינוי, אוקיי, שולחים פרחים, או מזמינים לרעיון, או עושים כתבה, ובזה זה נגמר.
ואת נטלי, את מרגישה?
קודם כל, זה יום הנשים הבינלאומי, כי זה לא רק אישה אחת. השאלה ששאלנו עכשיו את לוסי, זה לא שאלה שנשאל גבר. למה אנחנו לא שואלים גבר? איך אתה, גם עם קריירה וגם לגדל ילדים? כי אנחנו מניחים שהאישה היא זו שמגדלת את הילדים. אז יש לנו כבר הטיות שבנויות בנו.
זאת הנורמה, שאיכשהו אנחנו...
אבל כאילו אני אומרת, בואו נשים, כשאנחנו שמים את ההדשות
המגדריות... כל עוד שאנחנו לא משנים את הסטיגמה, ושמנו את ההגדרה הזאת המגדרית, הרי אני חושב שמה שאני אמרתי, אני לא חושב שתמציא גבר שיגיד, לא, לא, רגע, רגע, זה לא עובד ככה, אני גם מגדל את הילדים, ואני גם... אני הולך להביא כסף, אני הולך לעבוד, אני עובד קשה. עכשיו, זה יותר מצחיק שבעל ואישה, שניהם יוצאים לעבודה, שניהם עובדים מ-8 עד שעה 5, והוא מצפה ממנה שהיא תכין אוכל כי הוא עייף, חזר מהעבודה. היא הייתה בקייטנה. אוקיי? אז הכל עניין של הגדרה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על יום הנשים הבינלאומי, אתה מצפה שיהיה איזה רעש גדול, איזה בז גדול, לא עוד איזה פסטיבל שעשינו, הנפנו דגלים ופונפונים וניסינו לשנות מגדר. צריך לעבור משלב של דיברנו מספיק, עכשיו תכלס.
נטלי, אני אעשה תיקון קטן, אני חשבתי שהוא שאל אותי ספציפית, כי הוא ידע שאני התגרשתי גם, אז לגדל ילדים תוך כדי קריירה, הבנת?
לגדל ילדים תוך כדי קריירה, ודאי.
אבל זה הרבה פעמים, לא חושב את המקרה הזה, אבל הרבה פעמים אנחנו...
אני גם, גרושתי הייתה סמנכלית בנק, וגידלנו את הילדים, היא הייתה יותר, אני הייתי יותר בטלוויזיה ככתב מסביב לשעון, אבל ניסינו למצוא את האיזונים, אבל אין ספק שפה אתה רואה את היכולות הניהוליות המדהימות של נשים.
נכון, אמרה את זה לוסי.
כשאתה מנהל גם וגם 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 וגם, מה שאנחנו מתקשים.
אבל מה שטוב...
ומה שמצייר אותי גם, שכדי לקדם פה אג'נדה, היינו צריכים את בגץ כמה פעמים, כדי למשל, לתפקידים קרביים בצבא, וראינו מאז השבעה באוקטובר, מה הייתה תרומתן של נשים בלחימה. אז אני אומר, מה ששוקי אומר בצדק, בואו לא נעזוב את היום הזה, בואו נדבר על התפיסת עולם שתחדור, מה שנקרא, למיינסטרים שלנו. שנשים הן מנהלות מדהימות, לוחמות מדהימות, טייסות מדהימות, רופאות מדהימות, אמהות מדהימות, ועוד ועוד, אני יודע...
לא אמורה להיות סיבה... שאני צריך לציין את יום הנשים הבינלאומי.
ולבוא עם פרחים.
ולבוא עם פרחים, וכשאני יודע שזה צריך להיות דבר טריוויאלי.
צריך
להיות. זה טריוויאלי. אני מגיע לפה, אני משדר, אנחנו מכינים תוכנית, סיימנו, שותים קפה, הולכים הביתה. טריוויאלי, אותו דבר אישה. אני לא מבין את אני גבר, אני יותר טוב. אוקיי? מה שנפתלי אמר, שאשתו הייתה סמנכלית, אבל הוא הבין מזה ש... מצאנו את האיזון, ונכון, היא הייתה יותר, אבל מצאנו את האיזון, הוא השלים עם העניין שאשתו היא הסמנכלית, והוא כל היום עסוק בכנסת, שם רק מרחלים.
אבל כן, שם מרחלים.
כן, אבל אתה מבין שהבנת את התמונה.
כן.
ואתה מודע מאוד לנושא של מה זה אישה שיש לה קריירה, כן. וגם לך זה גבה מחיר מסוים, אבל אתה הסכמת לוותר.
נכון.
הרבה גברים לא נכון, מוכנים נכון. לוותר.
ואני חושב שזה אגואיזם
לגמרי.
שצריך לעקור אותו מן השורש. אבל לוסי, אני רוצה לשאול אותך, מה את מעבירה לנשים צעירות שמתעניינות במקצוע הזה? איך את תשווקי לי אותו? מה את אומרת להם?
זה לא מקצוע, זה ניהול, זה רחב ניהול. מאוד. אני חושבת שכל אחת צריכה לא לפחד. יש הרבה פחד אצל נשים, אם יצליחו, אם יקשלו כסף, לקחת סיכונים. זה לא שונה מאשר אצל גברים, זה בדיוק כמו אצל גברים. פשוט צריך לנסות ולהעז. ולדעת שגם אם נכשלים, אז לא נורא. זה שוב פעם, כמו שמתחילים ללכת, נופלים וקמים ונופלים וקמים, עד שמצליחים.
אבל יש את המחסום הזה שאצל האישה שהיא כנראה לא מצליחה לעבור אותו, מהפחד.
הפחד של הכישלון.
עם הכסף, בצורה כלכלית בעיקר.
בכלכלי, כי כשמגיעה, כמו שאמרת, חרדתית עם הילדים, כאילו הדאגות, ברגע שיש ילד, אז את פתאום, רגע, אני לא אכנס להרפתקאות, רגע, אני יותר זהירה, רגע, אני אתן לו שהוא יעשה את הדברים, רגע, אם יקרה משהו, לפחות שאני... יש איזשהו מחסום שהנשים, אולי את יכולה, לא שברו אותו כמו שאת הצלחת לשבור אותו.
זה קשור לראייה מגדרית, כי הרבה פעמים, וגם מחקרים מראים את זה, לנשים קשה עם מסעים ומתנים, קשה עם מרפקים, כי הרבה פעמים מחנכים גברים, אלה שעומדים, אלה שמנהיגים, אלה שמדברים. נשים חוששות להיות לבד בפירמידה, בראש הפירמידה, הרי זה בודד. אז יש כל מיני חסמים מגדריים שמונעים מנשים באמת לנהל.
נטלי, איך זה עם הילדים שלך?
אין לי ילדים. זה גם אז, חלק מהבחירה הזאת
מהבחירה
באמת,
שלך.
כן, שהיום יש לנו בחירה כן. להיות כל מה שאנחנו רוצות.
האמת שהשאלה הזאת היא מיותרת לשאול אישה אם היא נשואה או גרושה או שיש לה ילדים או שאין לה ילדים.
אבל זה, זה הנורמה.
אבל זה הנורמה.
זה הנורמה.
אבל לו הייתה לך ילדה, מה היית אומרת לה ביום כזה?
אני כדודה לדוגמה אומרת לאחייניות שלי, גם שהבחירה שלה לא צריכה להיות מגדרית. אם היא אוהבת משהו שנתפס כביכול כמשהו גברי, לא, לכי תעשי את מה שאת אוהבת. כן. וגם אני אומרת לזוגות ולאנשים, תבחרו את מה שאתם אוהבים, לא הסללה ולא ההטייה המגדרית הזאת שהחברה מטילה עלינו. אם אתה גבר, יש הבנייה חברתית מה אתה צריך לעשות. אם את אישה, זה מה שאת צריכה לעשות. לא. תעשו את מה שאתם אוהבים ורוצים ושואפים.
שים לב למשהו מצחיק.
כן.
גם לכם. אנחנו אומרים שזה חינוך, 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 נכון? צריך להשקיע בחינוך ובחינוך. מה יש יותר? מחנכות או מחנכים?
מחנכות.
מחנכות. אז איפה הם? בתפקיד החינוכי.
רגע, אני אגיד לך שוקי, אני אוסיף את זה. מחנכות שורדות. וזה ההבדל.
גרוע.
זה גרוע. מחנכות שורדות, לא מנהלות. מחנכות ששורדות את היום יום, כי זאת העבודה הכי תובענית שיש בעולם.
אני יודע. עם המשכורת הכי נמוכה, זה הצווארון הוורוד, איפה שנשים נכנסו, המשכורות גם ירדו.
המים מגיעים לך לפה, ואתה רוצה שהם יגיעו לפה, אבל אתה כל הזמן חושש.
אבל עדיין אני חושב שהיא כן יכולה לעשות את הקפיצת מדרגה, ולתת את הכמה משפטים לילדים, שאתם יכולים לעשות הכל.
כן. גם האבא וגם האמא, גם הסביבה הגברית זה
מסביב. לוסי, אצלך הילדים...
אני עושה את זה בבית ספר.
לוסי, אצלך הילדים מישהו הלך בעקבותייך?
לא, שתי הבנות שלי הן לא בעניין של העסק שלי.
מה הן עושות? ספרי לנו קצת עליהן.
הבת שלי הגדולה היא בדיוק עכשיו סיימה לעבוד בחברה שלי, היא ניהלה לי את כל מערך היבוא.
אוקיי.
היא כרגע מחפשת מה, לעשות משהו חדש.
אני מקווה שלא פיתרת אותה.
מה פתאום, חלילה.
לא, היא קיבלה פיתורים עצמי.
לא, היא
החליטה שהיא מוצטעת.
אתה יודע, היא רוצה קצת לעוף, לפרוס כנפיים, לעשות דברים אחרים, היא עבדה איתי הרבה מאוד שנים, והבת שלי הקטנה היא צלמת. באמת יש לה כישרון ממש מיוחד. הם לא כל כך בענייני עסקים וכספים וכאלה.
וזה מבחינתך זה בסדר? או בטח. שזה כישלון אישי שלך שלא הצלחת להעביר להם?
ממש לא.
להדביק את החיידה כזה שלנו?
אני מאז שהם היו קטנות תמיד אמרת, הודעתי אותם לעשות מה שהם רוצות, ואם זה מה שהם רוצות, אז אני אחריהם באש ובמים.
וכשאת חוזרת לילדה הזאת שגדלה בשפירה והיום נמצאת איפה שהיא נמצאת, איך את רואה את זה?
אתה יודע, כי ילדה קטנה מגמגמת, חסרת ביטחון, עוני, אתה לא יודע לאיפה אתה תהיה, אתה רק יודע שאתה לא אוהב את זה ואתה לא רוצה להיות שם. ואני חושבת שהפחד הזה להיות שם, כמו המילה פחד ודחף מהסוף להתחלה, אני חושבת שהפחד הזה גרם לי לדחף, לדור קדימה, להצליח, ללמוד. אני אוטודידקטית, גם לא היה לי כסף ללמוד באוניברסיטה, אז אני לומדת לבד כל הזמן. וזהו.
נטלי, מה...
את אישה מעוררת השראה.
מעוררת השראה.
כל הזמן אומרת, אני לא מבינה מה אני משראה. תודה.
נטלי, איך את רואה? איך את... מה את לוקחת מכאן, במיינדסט שלך, שאם היה דבר אחד שהיית רוצה לשפר אותו, והוא באחריותך, מה היית עושה?
מה הייתי עושה? הייתי עובדת עם נערות. אני חושבת ששם זה מתחיל ונגמר. כל הנושא הזה של נערות, גם נערים, לחנך אותם לגבריות אחרת. התזה שלי זה על גבריות, ואני חוקרת גבריות. אז עם נערים להתחיל, זה שאתה לא צריך להיות, הם חושבים שמטרידים שזה ככה גברים צריכים להיות, ככה הם צריכים להתנהל במרחב, ככה הם צריכים להפגין את עצמם.
צריכים להיות מצ'ו.
גברים גם לעבוד, כן, זה חלק מההבניה הזאת של איך להיות, כי גבר אחר אומרים עליו, אתה חנון, אתה אפס, אתה זה, אז הוא צריך להראות את עצמו.
השכונה שגדל בה ואת מבקרת בה, השתנה משהו לטובה? כשאת רואה את את הילדים, את הילדות?
כן, אני חושבת שהיום יש יותר יותר מודעות של שחשוב ללמוד, שחשוב להצליח. יש יותר מודלים. אני חושבת שהייתי קטנה, לא היו מודלים מסביבי של נשים מצליחניות, של נשיות אחרת, גבריות אחרת, שלא חייבים להיות שוב בתוך ההבניות האלה, שהיה פירוק הזה של מה זה להיות אישה, מה זה להיות גבר. והיום יש יותר מבחר שאנחנו יכולים להיות מי שאנחנו.
כן.
איך שאנחנו רואים
לנו. יש לנו חברה משותפת.
כן.
ניצן סיניור. הכרנו לפני הרבה הרבה מאוד שנים. אחד הדברים שהיא עושה זה להכשיר בנות לפוליטיקה.
מעניין מאוד.
ומי שמכיר את ניצן, הוא מבין שאם אתה שם את הקיר,
היא דוערת קדימה.
היא דוערת. כן. אז היא תעלה מעל לקיר, תעבור אותו, היא תגיע למטרה שלה.
כן. Okay?
וזה בדיוק מה שהיא אמרה, אני חושב שצריכים לקחת דוגמה מניצן, מה זה לדבוק במטרה, גם מפה.
גם לוסי.
גם לוסי, גם ממך. לדבוק במטרה, להגיע אליה, ואיך אומרים, ולהגיד, זה מגיע לי וזה שלי.
וגם לצרף נשים, חלק מסולידריות נשית.
אני מחזיק מכשיר.
אוקיי.
קטן. אבל עושה את כל ההבדל בתחום המגדר, מה שעמותות או גופים אחרים לא יכולים לעשות, בזה שיש בתוכו את המפתחות לעתיד אחר לגמרי. בין אם אתה נמצא בערבל הרמשה, או באופקים, או בכל מקום אחר. אם יש לך את המכשיר הזה, ואתה יודע להשתמש בו נכון, אתה יכול להגיע למייקרוסופט, או לסיאטל, או לסטנפורד, או לכל אוניברסיטה אחרת, כי פה תמון הסיכוי החדש, האחרון, של הנוער שלא נמצא במעגלים הנכונים, כי ההורים פה מוציאים הון עתק על מה שנקרא מסגרות משלימות. ואני הייתי אומר שמישהו יבוא ויאמר, אוקיי, בוא עם זה נקדם את החברה הישראלית, לא כמכשיר למשחקים או כאייפון או משהו כזה, אלא מה שהוא יכול להכיל בתוכו. והוא מכיל בתוכו ידע עצום כדי לשנות את הכל.
כמו שנאמר, הזמן הוא האויב הכי גדול שלנו, אנחנו כבר
בזהו,
סוף התוכנית.
אז על רקע שיר הסיום שבחר קלוסי, והוא
חזקה מהרוח.
חזקה מהרוח, אז חזקה מהרוח.
צמחה מכלום שהיה לה.
צמחה מכלום. טיפה להנמיך, זה בסדר, אנחנו נשמע אותו ברקע. טוב, אז תודה שבאתם לאופן.
תודה רבה.
תודה לך.
היה מעניין. רקע שיר הסיום של גלי עטרי. תודה לך, שוקי אברהם.
תודה לך, נפתלי.
אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה.
עם עוד תוכנית מעניינת.
עם עוד תוכנית מעניינת. ונקווה שהיום הזה לא יהיה רק יום, אלא תפיסת עולם חדשה בקרב החברה כולה.
אמן.
אולי מתעלמת ממה שקורה בגללה.